דיבר עם ראש הבריונים, שזה היה בן אחותו, וביקש ממנו למצוא דרך איך להצליח להוציא את רבן יוחנן בן זכאי מחומות ירושלים, להוציא אותו החוצה, כדי שינסה להציל משהו מעם ישראל לפני החורבן. ואותו אבא סקרא, ראש הבריונים, הסכים, נתן לו עצה. מה העצה שהוא נתן לו? אמר לו, אתה תעשה את עצמך חולה, תפרסם בעיר שידעו כולם, הרב חולה, הרב חולה, כולם יבואו לבקר אותך, יהיה פרסום גדול שאתה חולה. ואז ישימו איזה דבר עם ריח רע מאוד, ריח של ריקבון, לידך, ותשחק אותה כאילו אתה מת. איך עשו אותך, יהיה ריח לא טוב, כולם יבינו שמדובר פה בשם הרחם, ואז ככה תוכל לצאת, כי הבריונים הסכימו דבר אחד להוציא מירושלים, זה את המתים, לא היה אפשר לקבור בירושלים, אסור לקבור בירושלים, לזה הם הסכימו שקוברים מחוץ לירושלים. אז בשביל הדבר הזה הייתה הסכמה, אז אם אתה תהיה כמו, תחשבו שהוא מת, אז הוא יוכל לצאת מירושלים. אבל הוא הזהיר אותו בדבר אחד, אמר לו, תדאג שאלה שירימו את המיטה שלך, כביכול לוויית המת, לקחת את המיטה אל הקבר, זה יהיה תלמידים שלך ולא כל מי שירצה. למה? כי אנשים יודעים שאדם חי קל יותר להרים אותו מאדם מת. אם אנשים אחרים ירימו אותך שהם לא יודעים שאתה חי, שהם לא יודעים את כל התוכנית פה, ירימו, הראו שזה לא כבד כל כך, ידעו, מה הולך פה? יש פה איזה טריק, יש פה איזה רמאות. אז לכן, כך שאת התלמידים שלך שיעשו את זה. אז קודם כל, אנחנו לומדים מכאן שיש אופנים שמותר לשקר בהם. כשיש איזה תועלת מסוימת, בוודאי פה אולי הצלה של כמה אנשים שלא ימותו, אז זה ודאי סכנת נפשות, זה ודאי הצלת נפשות, פיקוח נפש ודאי דוחה. אבל גם אם זה לא הצלה כזאת, אלא הצלה של, לא יודע, לימוד תורה או הקלה בעונש מסוים וכדומה, כיוון שיש תועלת בדבר, מותר לשקר. חז"ל אמרו שמותר לשנות ולשקר מפני השלום, אבל כבר כתבו, כמדומני רבנו יונה, שזה לא רק מפני השלום, אלא לצורך כל מצווה יש היתר לשנות מהאמת. כמובן שלא עושים את זה אלא אך ורק באופנים שאין ברירה אחרת. אם יש איזושהי דרך לא לשקר, בוודאי שחייבים לעשות הכל בשביל לומר רק את האמת. אבל אם אין ברירה והמצווה תתבטל או יהיה חוסר שלום וכדומה, מותר לשנות מן האמת. אז הנה כאן אנחנו רואים שרבן יוחנן בן זכאי הסכים לפתרון הזה, לדרך הזאת שיעץ לו אבא סקרא ראש הבריונים, מהסיבה שיש פה תועלת ומותר לעשות טריק כזה למטרות כאלה. דבר נוסף אנחנו לומדים מהנקודה הזאת, שהאדם שהוא חי קל יותר מאשר אדם מת. לכאורה זה לא מובן, כי זה אותו גוף, אותם איברים, לא השתנה שום דבר. מה ההבדל? רק הנשמה יצאה. הנפש, אם זה גוי, זה נפש, אם זה יהודי, זה נשמה. רק זה יצא, מה קרה? זה לא כבד. נשמה זה לא דבר שיש לו משקל, וגם אם כן, זה משקל מזערי של כמה גרמים בודדים אולי. אז אם כן, מה הנקודה בדיוק? למה הדבר כזה נגרם? העניין הוא שהנפש, הנשמה, הם מחיים את הגוף. הם הכוח החזק ביותר בגופו של האדם. הם מוליכים אותו, הם מכוונים אותו. הרי אדם חי ומת, לא השתנה שום דבר באיברים שלו. דבר היחיד, יש נפש, אין נפש. זה מה שמביא לראות, לשמוע, לדבר וכדומה. אז כיוון שזה הדבר המרכזי, יש לו כוח לרומם ולהוליך את הגוף פחות מכביד, כי המנוע, הדלק, קיים. אני רוצה רק שנלמד מזה נקודה אחת, שהחלק הרוחני באדם הוא הדבר העיקרי, הוא הדבר המרכזי, הוא המוביל והמוליך לכל מקום. השאר זה דברים יחסית שוליים. והחידוש פה, שלא רק נשמה של יהודי יש בכוחה, היא עיקרית, היא דומיננטית, אלא גם נפש של בהמה, של גוי, אפילו שזה לא משהו מרומם כל כך כמו נשמה, אבל סוף סוף זה משהו רוחני יחסית לגוף של הבהמה או של הגוי, והוא הדבר הדומיננטי, הוא הדבר העיקרי, הוא הדבר החזק. לכן האדם, כל אדם שיהיה, צריך לייחס חשיבות מרובה לחלק הרוחני שבו, להשקיע בו את המיטב, כי זה העיקר. טוב, זו הייתה עצתו של אבא סיקרא. אומרת הגמרא, עביד אחי, הסכים רבן יוחנן וזכאי, ועשה כמו שהציע לו אותו ראש הבריונים. נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד, ורבי יהושע מצד אחר. כאשר הגיעו לשלב שהוא כבר שמו דבר של סירחון, דבר שמעלה ריקבון, עם ריח רע, ופרסמו שהוא נפטר, מי האנשים שלקחו אותו? תלמידיו כמו שהציע אבא סיקרא, הם היו רבי אליעזר ורבי יהושע. גדולי רבותינו התנאים, רבי אליעזר הגדול, רבי יהושע בן חנניה, גדולי התנאים הם תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. כתוב במשנה במסכת אבות, שהוא היה מונה את שבחן של תלמידיו, רבי אליעזר אמר עליו, בור סוד שאינו מאבד טיפה. הוא, כל מה שהוא שומע לו שוכח מילה, זוכר לפרטי פרטים, זיכרון מופלא וריכוז אדיר, לא לשכוח שום פרט ממה ששמע מרבו. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, אמא שלו בזכותה, שהייתה דואגת שכשהוא תינוק, שישמע כל הזמן דברי תורה ותפילה ודברי קדושה, בזכותה הוא נעשה גדול כזה. אז שני התלמידים הגדולים הללו, הם היו לוקחים אותו על הכתפיים, המיטה, כמו שלוקחים נפטרים. כמעטו לפתחה, כאשר הגיעו לפתח של ירושלים, עומדים שם שומרי ראש של הבריונים. לא נותנים לאנשים לצאת. אבל ראו פה עכשיו זוג רבנים עם מיטה של מת. נו, אפשר להיכנס. אפשר לצאת, סליחה. אבל באו למדקרה. הם עלה בדעתם שאולי יהיה פה טריקים. תכנונים כאלו. שמישהו יעשה יביים הלוויה. טוב, נזכרתי, אני אספר לכם. היה פעם שתי מדינות שהיה ביניהם בהתחלה הרבה מסחר ממדינה למדינה, והנה היה איזה סכסוך בין שתי המדינות, החליטו, עוצרים את הגבולות. אי אפשר לעבור, להעביר את הגבול, לא מסתחרים ממדינה למדינה כלל ועיקר. קבוצת הסוחרים באחת המדינות, היה לה בעיה גדולה עם זה. כל הרווחים שלה זה על ידי שהיא מעבירה את הסחורות למדינה השנייה, ומוכרת שם את זה ברווחים גדולים. פתאום אין כלום. דבר אחד התירו להעביר לאותה מדינה, זה היה מתים. בית כברות היה על הגבול של אחת המדינות, אז הם הסכימו המדינה השנייה תעביר לשם את המתים שלהם. הסוחרים הממולחים הללו עלה בדעתם רעיון איך להצליח להגניב סחורות למדינה השכנה. הם היו מביימים הלוויות, ארון של מת, מיטה, מלא אנשים שבאים, עוברים, במקום שיהיה שם מת, היה שם אוצרות, היה שם כל מיני דברים, סחורות למכור אותם במדינה השנייה. היו באים ככה ובוכים וצועקים, עושים ספדים וכדומה, ככה היו נותנים להם לעבור, והם מוכרים את הסחורות שלהם וחוזרים. ככה עשו כמה וכמה פעמים, הצליחו באמת לעבוד על השומרים של הגבול, ואז לאט לאט הם התרגלו שההלוויה הזאת היא רק מבוימת. אז היו הולכים עם המיטה כמובן, עם הסחורות, אבל מכאן ועד לבכות, כבר לא. ואפילו צוחקים מדי פעם. מי שרואה בהלוויה אנשים צוחקים, מה הוא מבין? שיש פה תרמית, יש פה דבר לא נכון. אז לכן השומרים ראו את זה, כשאומרות עצרו, תרימו את המיטה, תפתחו את הארון. ומה, ביזיון המת, ביזיון המת. שום דבר. לא הסכימו, הכריחו אותם לפתוח, גילו את הסחורות, ואז תפסו אותם, הענישו אותם וכו'. התחילו לבכות ולבכות. אמרו להם השומרים, אם הייתם חכמים ובוכים לפני בהלוויה המבוימת, לא הייתם צריכים לבכות עכשיו. תדעו מתי לבכות, מתי שזה מועיל הבכי הזה. עכשיו מה יעזור לכם? תבכו מה שאתם רוצים, תפסנו אתכם על חם, מגיע לכם את העונש שלכם. אז הנה יש דרכים כאלו של ביום של הלוויות. אז ככה גם הציע אבא סקרא לרבן יוחנן בן זכאי לעשות, לביים את זה. אבל הבריונים הללו קלטו את העניין שאולי יש פה תרמית, אז רצו לדקור את המיטה, לראות שהוא מת באמת, אם הוא חי הוא יצעק. אמר להם אבא סקרא, ראש הבריונים, יאמרו רבם דקרו, יגידו שאת הרב הגדול דקרתם. מילא אדם פשוט תגיד, עוד מילא גם זה לא כבוד המת וכו', אבל רבם דקרו. באו למדחפי, אמרו טוב לא נדקור, נדקור זה באמת ככה ממש ביזיון, לפחות נדחף נראה אם הוא אומר משהו, מזיז משהו, תזוזה מסוימת. אמר להו, יאמרו רבם דחפו, יגידו אנשים, תראה את הבריונים האלה, הם דוחפים את הרב שלהם. פתחו לבבה, השתכנעו הבריונים שאסור לעשות את זה לכזה רב גדול, פתחו את הדלת. אז אנחנו רואים מכאן, קודם כל, שהבריונים הללו, כמה שהם היו עזים, וכמה שהם נלחמו, וכמה שהם עמדו מול הרבנים, כמה שהם שרפו כדי להצדיק את השיטה שלהם, בכל זאת, היה להם טיפת כבוד לרבנים. נכון שהם חששו ורצו לעשות, אמרו להם זה לא מתאים, לא מתאים, קיבלו. קיבלו את העמדה הזאת. זאת אומרת, כמה שהם היו רעים וחטאים, היה להם קצת כבוד. בשונה מכל מיני אנשים בדורות שלנו, שהכבוד שלהם לרבנים מכאן והלאה, רחוקים מזה כרחוק מזרח ממערב, מזלזלים ברבנים בצורה בזויה, פשוט חצופים, עזי פנים. לירידת הדורות, גם האנשים הרחוקים פעם היה להם קצת כבוד. היום יש כאלו, השם ירחם, ברוך השם שרובם ככולם עדיין מכבדים, אבל יש כאלה שעברו את כל הגבולות, מזלזלים ברבנים בצורה מחרידה. טוב, יצא רבן יוחנן זכאי דרך הפתח, נפק והגיע אל הרומאים שצרים על העיר מבחוץ. כי מתה לאדם, כאשר הוא הגיע אליהם, הוא פנה אל ראש הצבא שנמצא שם, אספסיאנוס קיסר, אמר שלמה הלך מלכה, שלמה הלך מלכה. רבן יוחנן בן זכאי קיבל אותו ואמר לו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. צריכים לדעת שיש חובה לכבד מלכים גם של גויים. נכון שפה הוא היה עושה דגה אם לא היה חובה כזאת, לא היה מצווה כזאת, כי זה סכנה. אם הוא לא יכבד אותו, מי יודע מה יעשה לו. אבל יש מצווה לכבד מלך. אם הקדוש ברוך הוא נתן למלך הזה כבוד, נתן לו מעמד, אז יש לו חשיבות. אפילו תקנו רבותינו ברכה על מי שרואה מלך שבכוחו להעמיד ולהחיות. הברכה היא ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. אז יש חשיבות, לכן רבן יוחנן זכאי מכבד אותו, קורא לו שלום עליך המלך. מה עונה לו אספסיאנוס? אמר לי, מחייבת תראי קטלה, אתה חייב שתי מיטות, פעמיים למות. למה? אמר לו, חדה דלב מלכן וקקרית לי מלכה. דבר ראשון, אני לא מלך, ואתה קורא לי מלך. זה סיבה ראשונה שמגיע לך מוות, הבעיה. הוא קרא לו מלך, חיבל אותו יותר. אומר השיב, והתעללת בי, זה זלזול בי, כשאני לא מלך וקוראים לי מלך, זה פוגע בי. אפשר לומר אחרת שזה זלזול במלך האמיתי. יש מלך אחד, אתה קורא לי המלך, זה זלזול במלך העיקרי. כתוב בגמרא במסכת קידושין דף מ"ג, שאוריה החיתי היה חייב מיתה. למה? כי הוא היה מורד במלכות. למה מרד במלכות? מה המרידה במלכות שהוא עשה? כי הוא קרא, אמר לדוד המלך, ואדוני יואב וכל אנשי הצבא בשדה וכו'. יואב הוא היה שר הצבא, נכון שהוא היה המפקד הראשי של אוריה, אבל כשאתה מדבר עם המלך, אפילו לומר ואדוני יואב, זה נקרא מרידה במלכות. הוא לא אמר שיואב מלך, אבל הוא קרא לו אדון, ליד המלך לא קוראים לאף אחד אדון, רק המלך הוא האדון. בדומה לזה כאן, נכון שזה לא ליד המלך, אבל לקרוא למישהו אחר מלך, זה זלזול במלך העיקרי. ככה אפשר לפרש עוד. ויש במדרש שחר רבתי, כתוב שם שהכוונה הייתה, למה הוא חייב מיטה בזה? כי אם המלך ישמע שקראו לי מלך, יערוג אותי. למה? זה כאילו מתחיל איזשהו מרד, הנה הם קוראים לו מלך, אנשים מתחילים להעריך אותו, זה קצת יכול להערער את מלכותו של הקיסר האמיתי, של המלך האמיתי, לכן הוא יבוא יערוג אותי. כמו שקרה בכל מיני מקרים, שאחד שטיפה העריכו אותו יותר, אנשים התחילו להמליך אותו ולהחשיב אותו יותר מדי, מיד בא המלך העיקרי, חיסל אותו וגמר את החשבון. אז יש לנו שלוש סיבות פה, או שזה סתם זלזול בו, או שזה זלזול במלך העיקרי, או שיש פה חשש סכנה שהמלך יהרוג אותו. לכן, זה הסיבה הראשונה שעליה הוא חייב מיטה. סיבה שנייה, ותו, אם מלכה ענה עד העידנה לעמי לעתית לגבי. אם אני באמת מלך כמו שאתה אומר, מה נזכרת עכשיו? כל כך הרבה זמן אתה לא בא לכבד את המלך? המלך פה נמצא לידך, אתה יודע את זה? רק עכשיו אתה מגיע? עכשיו תראו, הוא אמר לו פעמים שהוא חייב פעמיים איתה, אבל זה ודאי לא הכוונה באמת פעמיים, כי זה או זה או זה, לא שייך. אם הוא מלך, אז יש פה רק טענה אחת, ואם הוא לא מלך, אז יש פה רק טענה אחת. אם הוא מלך, יש טענה אחת למה לא באת אליי. ואם הוא לא מלך, אז יש טענה למה אתה קורא לו מלך. אבל אי אפשר להגיד שהוא חייב פעמיים מאמית. כוונה אבל, שמשני צדדים, משתי סיבות, מגיע לו עונש מוות. כאילו, ממה נפשך מגיע לך עונש מוות? אבל לא שתיים כפשוט. טוב. כל זה טוען אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי. עונה לו רבן יוחנן בן זכאי, אמר לי, דקאמרת לב מלכה ענה, מה שאמרת לי, שאתה לא מלך ואיך אני קורא לך מלך? עברה, האמת היא, מלכת. האמת היא שאתה מלך. מה הכוונה מלך? אתה עתיד להיות מלך. למה? מאיפה הבאת את זה? דעילב מלכת, למה מסערה ירושלים בידך? אם אתה לא ראוי להיות מלך, אם אתה לא מתעתד עוד מעט להיות מלך, ירושלים לא תימסר בידך. דכתיב, והלבנון באדיר ייפול, ואין אדיר אל המלך, דכתיב היה אדירו ממנו וגומר, ואין לבנון אל בית המקדש, שנאמר, ההר הטוב הזה והלבנון. אומר, אין דבר כזה שבית המקדש ייחרב על ידי אדם שהוא לא מלך או ראוי למלכות. למה? כתוב, והלבנון באדיר ייפול. הלבנון זה בית המקדש ואדיר זה מלך. אדיר זה מלך כי כתוב, יש פסוק בספר ירמיה פרק למד, והיה אדירו ממנו, מדובר על המלך. אז רואים שהמלך נקרא אדיר. והלבנון, זה בית המקדש שנאמר, ההר הטוב הזה והלבנון. כתוב שמשה רבנו, פרשת השבוע הבאה שנקרא בשבת הבאה, כתוב שם, והתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, השם אלוקים אתה חילות על הארץ את עבדך וכולי, הביראנה והראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. משה רבנו רוצה לזכות לראות את ארץ ישראל, אבל לא רק את ארץ ישראל, ההר הטוב הזה את ירושלים, והלבנון, המרכז, הדבר העיקרי בירושלים, זה בית המקדש. למה בית המקדש נקרא לבנון? כתוב בגמרא במסכת יומא בדף למדת אני חושב, כיוון שהוא מלבין עוונותיהם של ישראל. כאשר בית המקדש קיים, אז יש את עבודת הקורבנות, סדר העבודה ביום הכיפורים וכדומה, שזה מכפר הרבה על עוונותיהם של ישראל. עושה את העוונות שלהם במקום אדומים לבנים. איך כתוב בפסוק? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם ידימו כתולע, כצמר יהיו. אם העבירות שלכם אדומים כמו צבע של שני, או כמו צבע של תולע, זה גם סוג של צבע אדום, אז כשלג יהיו, או כצמר. אז זאת אומרת, העוון, הסימן שלו זה צבע אדום, והכפרת העוונות זה הלבנת הצבע, שנהיה בצבע לבן. כך היה באמת הלשון של זהורית שהייתה בבית המקדש ביום הכיפורים, אם השם מחל ישראל הייתה נהפכת מאדום ללבן. אז זה בית המקדש מלבין עוונותיהם של ישראל, לכן הוא נקרא הלבנון. אומר לו, אם כן, רבן יוחנן בן זכאי, שאלת אותי, איך אתה קורא לי, איך אני קורא לך מלך, אם אתה לא מלך? ברור שאתה ראוי להיות מלך. כי אם לא, לא היית יכול להחריב את בית המקדש, כי בית המקדש יחרב רק על ידי מלך. מיירים פה רבותינו בעלי התוספות, אומרים הרי בסופו של דבר, הוא לא יחריב את בית המקדש, כמו שנראה בהמשך. מישהו אחר החריב, טיטוס. אז מה כל החשבון פה? מלך יכול להחריב את בית המקדש? הוא באמת לא החריב. רואים את התוספות נכון שהוא לא החריב בפועל, אבל כיוון שהוא צר על ירושלים הרבה זמן וגרם שיהיה ברעב, זה נחשב שירושלים כבר נמסרה בידו. רק על החלק הזה של הרעב שהוא גרם שיהיה, הוא צריך בשביל זה שיהיה מלך, כדי שיהיה ראוי לעשות את הנזק המסוים הזה. אפילו שזה לא הנזק הגמור, אבל זה כבר נפילה. כתוב, והלבנון בידי ייפול. לשון נפילה, זה לא חייב להיות הכנעה הגמורה, אלא עצם הנפילה, עצם זה שהם ברעב, במצור, זה כבר נקרא נפילה. טוב. עוד כאמרת, אם מלכה ענה, עמי לה כעתית לגבי עד העידנה. אמר לו, טוב, ולגבי השאלה השנייה ששאלת אותי, אספסיאנוס, למה לא באתי עד עכשיו אם אני מלך? לשיטתי שאתה מלך, למה לא באתי אליך עד עכשיו? יש לי גם על זה תשובה. בריוני דאיתבן לשווקינה. יש לנו בתוך ירושלים קבוצה של בריונים שהם לא נותנים לנו לצאת מירושלים. באמת אנחנו היינו אמורים לבוא אליך כבר מזמן, לקבל את פניך, לעשות איתך שלום, להיכנע, לא משנה באיזושהי דרך, אבל היינו אמורים לבוא כבר מזמן. למה לא עשינו את זה? אין לנו ברירה. יש בריונים, לא נותנים. גם עכשיו שבאתי אליך, זה בתחבולה מיוחדת. עשיתי איזושהי דרך, היית, יצאתי פה לבד, כמו מת. אתה רואה? זה לא באמת שאני יכול לצאת מתי שאני רוצה. אמר לו אספסיאנוס, אמר לה, אילו חבית של דבש ודרכון כרוך עליה, לא היו שוברים את החבית בשביל דרכון? השתיק. אמר לו אספסיאנוס, מה אתה אומר לי, יש בריונים, יש בריונים? תגיד לי, אם למשל היה לך בבית חבית מלאה דבש, ויש איזשהו נחש, דרכון בלשון חזל זה נחש, יש נחש כרוך על החבית הזאת, והוא לאות אחריה, לא מוכן לעזור אותה, הוא רוצה כנראה את הדבש בפנים. ואתה לא רוצה שיהיה לך בבית נחש. מה היית עושה? האם לא היית שובר את החבית כולה כדי שהנחש, או להרוג אותו כדי שהוא יעזוב? כמו שזה מה שהיית עושה שם, אני מצפה ממך, ציפיתי ממך, שתשחית את החומה של העיר, תשרוף אותה באש, ותשליך את הבריונים ממנה, שהם לא ישלטו בכם. אז נכון, תפסיד את העיר, אבל כמו ששם אתה תפסיד את החבית כדי להציל מה שאפשר להציל בבית, גם ככה פה תציל את העם שלך, שהבריונים לא ישלטו פה. אומרת הגמרא, השתיק. שתק רבן יוחנן בן זכאי, לא היה לו מה להשיב. אומרת הגמרא, קרי עליה רב יוסף ואיתמה רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. ישעיה הנביא אומר, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. לפעמים בא אדם, גם אנשים חכמים, הוא טוען מולם איזה טענה, מבלבל אותם, לא נותן להם שלא יהיה להם תשובה מה לומר. ובאמת, יש תשובה. כנראה רבן יוחנן בן זכאי היה בשעת לחץ, לא חשב על התשובה הזאת. מה התשובה? יבעל אלה ממר לשקלינן צוותא ושקלינן לדרכון, וקטלינן לה, וחביתה שווקינן לה. נכון, אתה צודק אספסיאנוס, שאם יש הפסד מסוים מול רווח גדול, אז יש סדר עדיפויות. עדיף להפסיד משהו מסוים כדי להרוויח דבר יותר חשוב, יותר גדול. אתה צודק. אבל לא עושים דברים בבזיזות. לפעמים אפשר לפתור את הבעיה בלי להרוס שום דבר, בלי להפסיד. אדם הרבה פעמים מרוב לחץ, הוא רוצה להציל משהו, שובר משהו אחר, הורס דבר אחר. סבלנות, רוגע, שיקול דעת, לא בפזיזות, לפתור את הבעיה בלי להרוס שום דבר. מה הפתרון? יש פתרון פשוט. הפתרון הוא לקחת צוות, לתפוס את הנחש, להשליך אותו, להרוג אותו או משהו כזה. ואת החבית להשאיר, למה שאני אפסיד חבית שלמה של דבש? בגלל הנחש הזה, יש דרך אחרת. זה במשל, ובנמשל, התכוונו לומר, שהיה רבן יוחנן בן זכאי צריך לומר לאספסיאנוס, אנחנו באמת, אם לא היה פתרון, היינו עושים מה שאמרת, אבל חשבנו למצוא דרכים אחרות להוציא את הבריונים, בלי להפסיד את ירושלים, ואז נשלים איתך. בינתיים אנחנו מחפשים דרכים ופתרונות למצוא את הדרך הזאת כדי להוציא את הנחשים הבריונים האלה מהעיר בלי שהם ישלטו לנו עליה ובלי שנצטרך לאבד אותה ולשרוף אותה. זו הייתה התשובה שהיה צריך רבן יוחנן זכאי לענות לאותם, לאספסיאנוס. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא סותם מהאדם את החוכמה, שלא יהיה לו מה לענות, והתבייש ככה ליד האספסיאנוס שאין לו תשובה לענות על כך. טוב, אחרי הדין ודברים שהיה בין רבן יוחנן זכאי לאספסיאנוס. כשאספסיאנוס עכשיו ידוע על העליונה כביכול, הוא הצליח להשתיק את רבן יוחנן בקושייה, מיד הקדוש ברוך הוא הופך את הקערה על פיה. עד אחי ואחי, עד אחי, אתה פריסטקה עליה מרומי, אמר לה, קום, דמית לקסר, ואמרן הוא חשיב את דרומי להוטיבך ברשע. אמר, הגיע השליח מרומי, תוך כדי שהם מדברים, הגיע השליח מרומי, והודיע לאספסיאנוס, תשמע, הקיסר המלך מת, וישבו החכמים הגדולים ברומי, כל האנשים החשובים שם, לדון מי מתאים להיות מלך, והחליטו שאתה ראוי להיות המלך. לכן, אתה צריך לעזוב את המקום, לשלוח לכאן מישהו אחר, ואתה תבוא להיות מלך. אז הנה, אנחנו רואים שמה שטען רבן יוחנן בן זכאי בתחילה, טענה ברורה ואמיתית. המלך חייב להיות שאספסיאנוס הוא מלך, הוא ראוי למלוך וגם יגיע לכך. כי לא יכול להיות שבית המקדש או יחרב או יהיה בשלבי חורבן, נפילה, אלא אם כן על ידי מלך. אז מצד אחד בתחילה רבן יוחנן בן זכאי היה במינוס כלפי אספסיאנוס, שהיה לו טענה ורבן יוחנן בן זכאי שתק, לא היה לו מה לענות, אבל מיד השם החזיר את כבודו של רבן יוחנן בן זכאי, שבאותו רגע ממש הגיע השליח והראה כמה טענת רבן יוחנן בן זכאי צודקת, שהוא באמת המלך, הוא ראוי להיות המלך. אנחנו הגענו לסיום השיעור, אז אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם מחר נמשיך את המשך העניין שיש פה, אבל חשוב לשים לב למה שראינו כאן. יש דבר ראשון שראינו, זה שהנפש והנשמה של האדם היא דבר יקר וחשוב הרבה יותר מהגוף, ולכן אדם חי שוקל פחות, יותר קל לסחור אותו מאשר אדם מת, כי החיות, הנפש, הנשמה מרוממת, והיא הדלק שמניע את כל התהליך, תהליכה של האדם, מורידה הרבה מהכובד שלו. ודבר שני, ראינו את החשיבות של בית המקדש, שגם כשצריכים להעניש ולשרוף את בית המקדש, זה דווקא יהיה על ידי מלך, אדם חשוב, אדם יקר, ראוי שרק על ידי אדם חשוב יחרב בית המקדש, ואפילו שזה לא חורבן ממש, אבל עצם הרעב שהיה והמצור, זה, גם זה לבד צריך להיות רק על ידי אדם חשוב. וראינו גם כן שנכון שיש סדר עדיפויות, אדם לפעמים מפסיד משהו אחד בשביל דבר הרבה יותר גדול, אבל לא לעשות זאת בבזיזות, אלא אם אני יכול לעשות את זה בצורה יותר חכמה, שאני לא אפסיד שום דבר, בוודאי שנכון וראוי לעשות את זה. ולסיום, רבן יוחנן בן זכאי קיבל איזושהי מכה מאספסיאנוס בזה שהוא טען לו טענה ולא היה לו מה לענות, אבל מיד בורא עולם השיב את כבודו של רבן יוחנן בן זכאי, והראה שטענתו שהוא חייב להיות מלך, כי בלי שהוא יהיה מלך הוא לא יחריב את ירושלים, הטענה הזאת היא מוצדקת, היא לא רק איזשהו רעיון. מיד הגיע השליח והודיע